רבש כרך ב' בעמוד 1341, מאמר מהו דגלים בעבודה. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר ולשלוח שאלות ל-kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי רבש כרך ב' עמוד 1341, מאמר מהו דגלים בעבודה. במדרש רבה אומר על כתוב, איש על דגלו, אהד כתיב נרננה בישועתך, ובשם אלוקינו נדגול. אמר ישראל להקדוש ברוך הוא, הרי אנו מרננים בישועתך, מה שעשית לנו בשמך, נרננה בישועתך, ויושע השם ביום ההוא את ישראל. ויושע כתיב, כביכול ישראל נגאלים, וכאילו הוא נגאל. ובשם אלוקינו נדגול, שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו, ועשה אותנו דגלים, שנאמר איש על דגלו. רבי יששכר אומר, ודגלו עליי אהבה, אפילו אדם יושב ועוסק בתורה, ומדלג מהלכה להלכה, ומפסוק לפסוק, אמר הקדוש ברוך הוא, חביב הוא עליי. ודגלו עליי אהבה, ודילוגו עליי אהבה. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', מהו שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו? ב', מהו ויושע כתיב, כביכול ישראל נגאלים, וכאילו הוא נגאל? ג', מדלג מהלכה להלכה. ידוע שהשם של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. היינו שהוא רוצה תמיד להשפיע להנבראים טוב העונג. שבגלל זה ברא בהנבראים את הרצון להשתוקק תמיד לקבל הנאה ותענוג. ולפי זה יש שאלה. מדוע אין הנבראים מרגישים את הטוב העונג? אלא כל העולם סובלים מחיסרון הנאה ואין להם סיפוק בחיים. כי כל אחד ואחד שהוא בר שכל שואל מהו הטעם בחיינו. והתשובה היא כי הבורא עשה תיקון, בכדי שבזמן שנקבל את הטוב העונג מהבורא, שלא נרגיש בזה בחינת בושה. שזהו נובע מסיבת שינוי צורה שיש בין המקבל, שהוא הנברא, לבין הבורא שהוא המשפיע. והתיקון הוא שמטרם שיש לאדם את הרצון להשפיע, שעניינו הוא שיהיה בהשתוות הצורה, אי אפשר לקבל את הטוב האמיתי שהשם רוצה לתת להנבראים. והיות שעניין רצון להשפיע הוא נגד הטבע של האדם, לכן אנו לומדים שיש באדם בחינת עין אומות העולם. כלומר שהאדם הוא עולם קטן. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ובחינת ישראל שבאדם היא תחת שליטת אומות העולם, שזה נבחן שעם ישראל הוא בגלות בין העמים, שאין להם כוח ללכת נגד הרצון של אומות העולם. ולכן עם ישראל מבקשים מהשם שיוציאם מהגלות שהם נמצאים בין העמים, כלומר שיהיה ביכולתם לעבוד לשם שמיים. וכמו כן אמרו חז"ל, ישראל שגלו, שכינה עמהם. שיש לפרש זה על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, תלמיד שגולה, גולין רבו עמו. ואמר שהפירוש הוא, בזמן שהתלמיד נמצא בגלות, היינו שקיבל ירידה, גם רבו הוא אצלו בבחינת הירידה. כלומר שכמו שבזמן שהאדם הוא בבחינת ירידה ואין לו טעם בתורה ותפילה, הוא מטעם שגולין רבו עמו, כלומר שגם כל ענייני קדושה הם אצלו בבחינת הירידה. היינו שהוא מסתכל על הכל כאילו שאין חשיבות לשום דבר רוחני, שזה נקרא שגם הרוחניות היא בבחינת הגלות. ובזה יש לפרש שבזמן שישראל בגלות, היינו במצב הירידה, ואומות העולם שולטים אז על האדם, שאומות העולם נקראים באופן כללי הרצון לקבל לתועלת עצמו, אז גם השם אצלם בגלות, היינו שאין להם שום חשיבות להבורא. כי אם הייתה להם חשיבות בגדלות הבורא, לא היו יכולים לשלוט על בחינת ישראל שבו. כידוע שישראל פירושו ישר כל, שכל מעשיו הם ישר להבורא, והם בשליטתם גורמים שכל מעשיו יהיו רק לתועלת עצמו, שזה נקרא לטובת הרצון לקבל ולא לתועלת השם. נמצא שבזמן שבחינת ישראל היא בגלות, גם הבורא הוא יחד איתם בגלות. זאת אומרת שהרצון להשפיע הוא בגלות. וגם למי שרוצים להשפיע, גם הוא בגלות. כמו שכתוב שפרעו אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? שהוא כפר בגדלות השם, ולא נתן להאמין בגדלות השם. וממילא בחינת ישראל היא בגלות אצלם. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מהו שאומר כביכול ישראל נגלים וכאילו הוא נגאל. כלומר, איזו שייכות יש בין גאולת ישראל לגאולת השם. ובהנ"ל נמצא שגלות ישראל וגלות הבורא הם שווים. הם היות כי בזמן שהאדם משיג ומרגיש גדלות הבורא, כבר אין שום שליטה לאומות העולם, שכולם בטלים נגדו יתברך. לכן יוצא שכל הגלות היא רק שאין מכירים בגדלותו יתברך. ועניין ההסתר שהאדם מרגיש, שזה גורם לו שיהיה בגלות, הוא כנל. היות שהיינו שהאדם צריך לדעת שהוא צריך לתקן מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע, אחרת תהיה בחינת בושה. לכן מוכרח להיות העלם והסתר על אור עליון. ולפי ערך הרגשת הרע, היינו בזמן שהאדם רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, בערך זה הוא רואה איך שהוא מרוחק מהקדושה. היינו שהוא רואה איך שרחוק מלעשות משהו לתועלת השם, והוא נמצא תחת שליטת אומות העולם, ואין לבחינת ישראל שבו שום כוח לצאת מהגלות שלהם. לכן בזמן שישראל שבו יוצא מהגלות וזוכה לבחינת גאולה, ממילא גם הבורא שהיה בזמן הגלות מכוסה ממנו, מחמת שליטת העמים, הוא נראה עכשיו ומתגלה גדלותו של הבורא. מטעם שעתה אין עוד צורך להצמצום והסתר, כי כבר עבר ממנו הצמצום. לפי הכלל, בשיעור שהאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, בשיעור הזה נעבר ממנו הצמצום וההסתר. וזה שכתוב, נרננה בישועתך, ויושע השם ביום ההוא את ישראל. ויושע כתיב, כביכול ישראל נגלים, וכאילו הוא נגאל. וכמו כן יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש מה שכתוב, נרננה בישועתך? הרי אנו מרננים בישועתך, מה שעשית לנו בשמך. ומהו השם של הבורא שברא את הבריאה? שמו הוא הטוב ומיטיב לנבראיו, שרצונו הוא להשפיע. והיות שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל, אחרת לא היו נבראים יכולים לטעום טעם של טוב ועונג, כי אנו רואים שבלי רצון וחשק אי אפשר להנות משום דבר. אבל יחד עם זה, הבורא רצה שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב העונג. לכן הוא רוצה שאנחנו נקבל הכל בעל מנת להשפיע. והיות זהו נגד הטבע, שברא בנו רצון אך לקבל ולא להשפיע, לכן כשאנחנו רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין בידינו כוח הזה. לכן כשאנו מקבלים את הכוח הזה, הנקרא שמו של הבורא, היינו שגם אנו יכולים לעשות בעל מנת להשפיע להבורא, שזה נקרא שהבורא נותן לנו טבע שני. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, זה שהבורא נותן לאדם את הרצון להשפיע, זה נקרא טבע שני. וזה שכתוב, אמר ישראל להקדוש ברוך הוא, הרי אנו מרננים בישועתך, מה שעשית בשמך. היינו כנל, שאנו מרננים עם הישועה שנתת לנו את הרצון להשפיע, שזה נקרא השם של הבורא, שהוא המשפיע. נתן לנו את השם הזה, היינו שגם אנו יכולים עכשיו לעשות מעשים להשפיע. וזה שכתוב, ובשם אלוקינו נדגול, שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו, ועשה אותנו דגלים. כלומר, אנחנו דוגלים עכשיו בשם השם, ששמו הוא רצון להשפיע. וזו הישועה שלנו, שקבע הקדוש ברוך הוא שמו, שהוא הרצון להשפיע, בשמנו. שגם בשם ישראל מרומז השם של הקדוש ברוך הוא. היינו ישר כל. היינו שכל המעשים של ישראל הם ישר להשם, ולא לתועלת עצמו. וזה נקרא שעם ישראל דוגלים בשמו של הבורא, וזוהי הישועה של עם ישראל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, רבי ססחר אומר, ודגלו עליי אהבה. אפילו אדם יושב ועוסק בתורה, ומדלג מהלכה להלכה, ומפסוק לפסוק, ודילוגו עליי אהבה. שיש לפרש עניין הדילוג, פירושו, היות שהאדם נברא עם הרצון לקבל, ואינו יכול לעבוד בעל מנת להשפיע. לכן אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. נמצא שהאדם מוכרח לעבוד בשלא לשמה, מטעם שהוא נולד כך בהטבע שלו. ומכל מקום, הקדוש ברוך הוא דולג את מצבו של שלא לשמה, והקדוש ברוך הוא מכניסו לתוך לשמה. נמצא שעל ידי סיוע מהקדוש ברוך הוא, יש כאן עניין דילוג. היינו שהאדם דולג את מה שיש בטבע שלו, לעשות הכל לתועלת עצמו, ומתחיל לעבוד לתועלת השם. וזה נקרא ודילוגו עליי אהבה. שמחמת אהבה שהשם אוהב אותנו, לכן השם נתן לנו דגלים. היינו מהלכה שהאדם עוסק בה שלא לשמה, השם נותן לנו כוח לדלג על דרגת שלא לשמה ולבוא לדרגת לשמה. וזה שכתוב מפסוק לפסוק. היינו שהאדם מתחיל את הפסוק שלא לשמה, ותכף הוא דולג על השלא לשמה ובא לדרגת לשמה. וזה שכתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, חביב הוא עליי ודגלו עליי אהבה ודילוגו עליי אהבה, שפירושו שמחמת אהבה השם נותן לו כוח לדלג על שלא לשמה ולבוא לשמה. ואהבה נקרא זה שהאדם מתחיל לעבוד בשלו לשמה, ועם ישראל נתאבו לעשות לשם שמיים, ולא יכלו. לכן עם הרצון שרצו לעשות לשם שמיים, ולא יכלו, הרצון הזה היה מעורר אהבה למעלה, והשם נתן להם את הכוח לעשות לשמה. וזה שכתוב, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה נתאבתם לעשות דגלים? חייכם שאני ממלא משאלותיכם.
זאת אומרת שהעניין שעם ישראל נתאבו לבחינת דגלים, היינו שיוכלו לדלג על עבודה דשלא לשמה ולהגיע לשמה. וראו שבכוחות עצמם אין הם מסוגלים לזה. לכן עשו התערותא דלתתא. זה שהשקה נפשם ואמרו, מתי אנחנו נוכל לדלג על עבודה דתועלת עצמו ולהגיע לעבודה של תועלת השם. ובהשתוקקות זו עוררו אהבה למעלה. וזה שכתוב, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה נתאבתם לעשות דגלים? היכם שאני ממלא משאלותיכם. זה שנתאבו לדגלים, היינו לבחינת דילוג על העבודה דתועלת עצמו, הקדוש ברוך הוא מילא את משאלותם. ובאמור יוצא, שעיקר עבודת האדם היא להגיע לעבוד לתועלת השם. הגם שמוכרחים להתהיל בעבודה שלא לשמה, אבל צריכים להשתוקק שהשם יעזור וייתן לנו כוח לעבוד לשמה. היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. היינו שהאדם צריך לקבל את עול מלכות שמיים בלי לקוות לקבל ממנה תמורה. היינו שלא לדרוש ממנה שהיא צריכה לתת לנו תמורת זו איזה מזונות, שנוכל לומר תמורת זו שאנו מקבלים ממנה, בגלל זה כדאי לעבוד בשבילה. אלא הכל למעלה מהדעת, שהיא בחינת חוק. היינו שמלכות נקראת חוק, שאין לנו להבין איך אפשר לעבוד בלי שכר. היינו בלי שום מזונות שהיא תיתן לנו. אם כן, מאין יהיו לנו מזונות? כלומר, איך אפשר לעבוד בלי לקבל תמורת זה שום דבר, שזה יזון אותנו ונוכל להחיות נפשנו? והתשובה היא גם כן למעלה מהדעת. כלומר, שאנו צריכים לבקש מהשם שהוא ייתן לנו כוח לחיות, ושיהיה לנו כוח לעבוד בשמחה, בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה. ואיך אפשר דבר זה? הלא אין בשכל שלנו מציאות להבין שני הפכים בנושא אחד. היות מצד אחד אין אנו רוצים שום תמורה, אלא מקבלים מלכות שמיים בלי שום מזונות שתיתן לנו. ואיך אפשר להיות בלי שום חיות, היות שאין אנו דורשים שום מזונות? ומצד שני, אנו רוצים שהשם כן יפרנס אותנו. ובמה אנו רוצים שהוא יפרנס אותנו, אם לא רוצים שום דבר עבור עבודה שלנו? התשובה היא, נכון שאין אנו רוצים שום דבר חזרה, אלא אנו רוצים שהשם ייתן לנו כוח לעבוד באופן שלא לקבל שום תמורה. ואיך זה אפשר? דבר זה שייך לך. היינו אתה תעשה עמנו נס, שנוכל לעבוד בלי שום תמורה, היות שזהו למעלה מהדעת. ממילא אין לנו דעת להגיד לך באיזו צורה אתה תפרנס אותנו, אלא למעלה מהדעת שלנו אתה תפרנס אותנו. ואנו רוצים ללכת למעלה מהדעת, הגם שבשכל של אדם אין דבר כזה במציאות. נמצא שהעבודה שלנו היא למעלה מהדעת, וגם הפרנסה שלנו, אנו גם כן רוצים למעלה מהדעת. ולמעלה מהדעת נקרא בדרך נס. נמצא שאנו מבקשים שהשם יפרנס אותנו בדרך נס, היינו שלא כדרך הטבע. שמדרך הטבע, האדם כשהוא עובד הוא רוצה פרנסה עבור היגיעה. וכאן, בעבודה, האדם רוצה פרנסה שיתנו לו לא מטעם עבודתו, אלא מטעם נס, שהוא לא כדרך הטבע. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו הזל, בהר סיני למור, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? ועל דרך העבודה יש לפרש, שידוע שמלכות נקראת שמיטה, ומלכות נקראת ארץ. כי מלכות היא ספירה שביעית, שהעולם מתחיל מהסד, כמו שכתוב, כי אמרתי עולם חסד יבנה, ומלכות היא ספירה שביעית להסד. והרמז הוא שאסור לדרוש ממלכות שתיתן מזונות. היינו, אסור לעבוד את הארץ בעל מנת שתיתן מזונות. כלומר, עבודת הארץ נקראת עבודה שרוצים שהיא תיתן פירות. אחרת, מי הוא שיעבוד עבודת אדמה בלי שהיא תוציא פירות? כלומר, עבודה נקראת שהאדם נותן יגיעה ותמורת היגיעה הוא יקבל שכר. היינו שהוא לא נהנה מהיגיעה. אם כן, אם אין לו הנאה מהעבודה, למה הוא עובד? בטח כוונתו היא בכדי לקבל תמורה. לכן, אם האדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולא רוצה שום תמורה, זהו רמז שהוא לא עובד עבודת הארץ, היות שהוא לא רוצה ממלכות שתיתן לו איזו תמורה. וזה נקרא שמיטה. היינו שלא עובד את הארץ בכדי לקבל תמורה. מה שאין כן, כשעובד בכדי לקבל תמורה, זה נקרא עבודת קרקע. כלומר, בבחינת עבודה נקרא זה שעושה שמיטת קרקע. היינו, שבכלל לא נוגע בארץ, אלא אצלו הארץ בבחינת ושבתה הארץ שבת להשם. שזה מרמז שכל הארץ, היינו המלכות שמיים, היא כולה להשם. ואין לרצון לקבל שום נגיעה במלכות הנקראת ארץ ונקראת שמיטה. ובזה יש לפרש השאלה מה עניין שמיטה אצל הר סיני. הפירוש שכל המצוות צריכים לקיימם בבחינת שמיטה. היינו שהכוונה של קיום המצוות צריכה להיות על דרך השמיטה, שהיא בבחינת ושבתה הארץ שבת להשם. כלומר, זה שמקיימים מצוות הבורא היא על הכוונה שלא לקבל שום תמורה תמורת העבודה, אלא כל המלכות שמיים שהאדם מקבל על עצמו, ובגלל זה הוא שומר את מצוות השם, הכל יהיה בבחינת שמיטה. היינו כנעל שהיא על הכוונה בעל מנת להשפיע, ולא ירצה לקבל שום תמורה. ובהאמור יש לפרש מה שכתוב. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. שיש לפרש את השאלה על דרך העבודה. היות שצריכים לקבל מלכות שמיים בלי שום תמורה. היינו, שאין האדם אומר, אני מקבל עליי מלכות שמיים, בתנאי שאתה תיתן לי טעם בעבודה וטעם בתפילה. וכמו כן בקיום המצוות, שאם אקבל עבור זה תמורה, אני מוכן לעבוד עבודת הקודש. אבל כולו להשם. איך אפשר לעבוד למעלה מטעם ודעת? מאיפה אנו נאכל? היינו מאין אנו נקבל מזונות? להיות בעבודה שלא תהיה לנו שום תמורה חזרה. הלא זהו בהופכיות לשכלנו. בשכל שלנו אנו מבינים, אם המלכות הנקראת ארץ תיתן לנו קצת טעם בעבודה, מהטעם הזה שאנו נרגיש, יש לנו כבר מה לאכול. היינו, הטעם הזה שאנו מרגישים, זה נקרא מזונות. אבל בו בזמן שאסור לנו לעבוד בשביעית, היינו, אסור לדרוש שכר מעבודה זו, מאיפה אנו ניקח משהו לאכול? התשובה היא, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. שספירה השישית היא יסוד, הנקראת יסוד צדיק, שפירושו של צדיק הוא משפיע. ובזה שאתם תעבדו גם כן רק להשפיע, אז יש השתוות הצורה בין המלכות ליסוד. מזה תימשך הברכה. מה שאין כן, להפך, שאתם תקבלו את המלכות בעל מנת לקבל, אז אתם גורמים פירוד בשורש נשמתכם, שהיא המלכות הנקראת כנסת ישראל, שהיא הכלל של כל הנשמות שתהיה בפירוד. לכן, אין היסוד יכול להשפיע על המלכות, מטעם שינוי צורה שיש ביניהם. לכן, דווקא על ידי זה שישמרו שמיטה, היינו כנל רק באופן כזה, אני אומר לכם, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. כלומר, שרק בזמן שאתם תשמרו את השמיטה, ולא יהיה לכם שום רצון לקבל את תועלת עצמכם, אלא דווקא בעל מנת להשפיע, אז יש מקום להשתוות הצורה בין יסוד, שהוא המשפיע, לבין המלכות, שהיא גם מתוקנת על ידי התחתונים ששומרים את עניין שמיטה, שלא לקבל לתועלת עצמו. אז יש בחינת השתוות הצורה, אז יש מקום שתתפשט הברכה למלכות. נמצא שבזמן שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע ובלי שום תמורה, אז הגוף שואל, מאיפה ניקח חיות לעבודה אם אנחנו נסכים לעבוד בלי שום תמורה? התשובה צריכה להיות שאנו הולכים למעלה מהדעת. ובתוך הדעת אין רוצים לתרץ, אלא העבודה שלנו היא למעלה מהדעת. וגם המזונות, מה שאנו צריכים לחיות בזמן העבודה, הם גם כן למעלה מהדעת. היינו בבחינת נס, היות שכל דבר שהוא נגד הטבע נקרא מעשי ניסים. נמצא שכל בסיס העבודה שלו, בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הוא בלי שום בסיס של פרנסה. היינו שאין הוא יודע מאין הוא יקבל כוח לעבודה, שיהיה לו עימה לפרנס עצמו. היינו שיהיו לו מזונות וחיות בזמן שהוא עוסק בתורה ותפילה, אם אין הוא רוצה שום דבר לתועלת עצמו. נמצא שהוא מבקש מהשם שייתן לו מזונות לחיות בתורה ומצוות למעלה מהדעת. ולמעלה מהדעת נקרא נגד הטבע. וכל מה שהוא נגד הטבע להשיג איזה דבר, נקרא זה מעשי ניסים, בלי שום בסיס שיהיה לו על מה לסמוך. נמצא שאלו הרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע צריכים לדעת, בזמן שהגוף בא ושואל מה נאכל, כמו שכתוב וכי תאמרו מה נאכל, אין לתת להגוף תשובה בתוך הדעת, אלא להשיב השם ייתן לנו את הברכה, כמו שכתוב וציוויתי את ברכתי. וכל ברכה היא בחינת נס, כי בזמן שהכל הולך כשורה באופן הטוב ביותר, לא צריכים לברכות. אולם הגוף בא ושואל, הלא אמרו חז"ל, אין סומכים על הנס. וכמו כן אמרו חז"ל, לאו בכל יום המתרחש ניסה, לא בכל יום מתרחש נס. נמצא שכל התשובות שצריכים לענות להגוף, הן הכל למעלה מהדעת. היינו לומר להגוף, שבתוך הדעת אתה צודק, ואני הולך למעלה מהדעת.
ברור. אין שאלות? כן, מוטי.
למדנו פה הרבה על הדילוגים וכל זה, ואצלנו בעבודה יש הרבה מצבים שאנחנו עוברים, ואנחנו יודעים שאנחנו דווקא צריכים קצת להתעכב ולעשות בירורים עם המצבים האלה וללוש אותם. יש מצב כזה, ופה מדובר כאילו בכלילות לדלג.
לדלג זה לא אנחנו מדלגים, אנחנו מצפים רק לזה שיהיה דילוג, שאנחנו נקפוץ מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע.
אז זה מתכונה לתכונה, או שזה גם במצבים, ממצב, ממדרגה למדרגה?
לא, לא, מתכונה לתכונה. מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. זה הדילוק. עוד? לא.
הוא אומר שבזמן שישראל בגלות, גם הבורא הוא יחד איתם בגלות.
כן.
הבורא זה דבר שהוא מעל, איך זה יכול שהוא גם בגלות.
אבל מה אתה קורא גלות?
ניתוק.
או.
אז למה כן. בורא בגלות?
כי אתה לא מעריך אותו. אז הוא נמצא בגלות. הוא לא חשוב. אולי לא קיים, אתה לא מקבל אותו בחשבון, אתה בכלל לא שם לב עליו. ככה, אולי נמצא במשהו, אבל כלפיך הוא נמצא בגלות. ואז מצבך נקרא גם כן גלות. כי הכל נמדד לפי החשיבות הבורא. לאדם, כן.
אז אפשר עכשיו לומר לך, מה עניין שמיטה להר סיני, שמשתמשים בו המון?
לא.
כל דבר שאתה אומר משהו, מה הקטע? מה זה, מה עניין שמיטה להר סיני בנושא הזה? שמישהו אומר משהו ואתה פוסל אותו כאילו.
אני לא יודע מה. אני לא יודע מה אתה אומר.
כשאתה אומר משהו.
הוא מסביר לנו מה זה נקרא שמיטה, שישנו מצב שאנחנו לא דורשים ממלכות כלום. מגיעים למצב שלא דורשים ממנה כלום. אלה רוצים שכל הפרנסה יתבוא מהשמיים, מעל מנת להשפיע. שכל העבודה שלנו היא אך ורק שתבוא שנת השמיטה. זאת אומרת שאני לא אקבל מזונות מהארץ אלא מהשמיים. כן, מעל מנת להשפיע, לא מעל מנת לקבל. כן.
אנחנו יודעים שעכשיו אני קונה משהו בסופר, אז אומרים, זה שמיטה, לא שמיטה, אני צריך להשתמש בקטע שמה שבעולם הזה נושא שמיטה. מה הקטע של שמיטה שאנחנו היום נמצא על הקרקע, ובקטע רוחני בכלל? שאתה רואה את זה כל הזמן, זה כן שמיטה, זה לא שמיטה, מה הכוונה?
קודם כל, מה שאנחנו נמצאים עכשיו בשמיטה או לא בשמיטה, זה מנהג, זה לא חוק, כי השמיטה היא נוהגת רק בזמן שיש קדושת הארץ. זה בזמן שבית המקדש קיים. זה מצב הרוחני מיוחד, שאז גם כן במצב הגשמי, אנחנו צריכים לנהוג בשמיטה. אבל אנחנו בינתיים, כמו בכל המצוות, גם במצוות השמיטה, עוסקים כדי להגיע למצב שזה יקרה ברוחניות. זהו. אז לכן אנחנו כך עושים. אבל באמת, זה לא לפי החוק שהתורה דורשת. זה לפי התקנה. תקנת החכמים. כך קבעו הרבנים, כשהתחלנו לחזור לפני שם 100 ומשהו שנה ארצה. אבל באמת, זה נקרא שאנחנו עובדים. זה כמו שבת, שאנחנו עובדים ששת ימי שבוע כדי להגיע למצב שנקרא שבת, יום שכולו שבת. זה כבר התיקון, מעין עולם הבא. שכבר אנחנו מתחילים לקבל פרנסה שלנו מהשפעה. שאני לא מצפה שום תמורה. יוכל לעבוד בצורה כזאת שדווקא הגישה הזאת בשבילי היא בעצמה מביאה לי מרץ, התרוממות, יכולת לעבוד. כי זה דרך הנס. כן? דרך הנס, זאת אומרת, לא לפי הטבע שלי, לא לפי הטבע של הסביבה שאני עכשיו מגלה, אלא אני עובר לפורמט חדש, למשהו, לדרגה חדשה, יותר עליונה. כל מדרגה יותר עליונה זה נס. שם זה במדרגה יותר עליונה, שם הטבע אחר. הטבע אחר. שם חוקים אחרים, יחסים אחרים, הכל אחר. לזה אני מתכוון. כן.
אתה מציינת קודם שאתה יכול לעבוד ולעבוד כמו זה, ואתה לא מקבל פרנסה. יש מושג כזה שאני יכול לעבוד כל השבוע?
אני יכול לעבוד, לא, 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 כל השבוע לא.
שישה ימים.
רגע. כל העבודה שלנו היא כדי להגיע למצב שהבורא יוכל לפי המאמצים שלי לתת לי כלים על מנת להשפיע, ואז אני בכלים על מנת להשפיע מקבל פרנסה, שפרנסה שלי זה רק לגרום לפעולת ההשפעה ענקיה. אני מזה מקבל תענוק, חומר דלק. למה, איך, לא יודע. לא יודע. פשוט זה אי אפשר להסביר. פשוט, כן. תסביר לילד הקטן שאתה הולך לעבודה כדי להרוויח כסף, שזה בשבילך שכר, ואז אתה הולך אחר כך לחנות, וקונה שם כל מיני דברים, מצרכים, ואתה מביא הביתה אוכל, וגם בשבילו איזה צעצוע. נגיד, והוא בן שנה. תסביר לו את זה, מה אתה עושה? מחוץ לבית. הוא יכול להבין. למרות שהוא חי באותו עולם, לפי אותם החוקים, אבל זה הם נמצאים מחוץ לעיגול שלו. כן?
איך באמת אני יכול לעבוד? מאיפה הכוח הזה? ללכת לעבוד?
אז אני אומר לך, אי אפשר להסביר לך, נו.
איך אני אקום בבוקר בכלל?
אז אני מסביר לך, התינוק שלי, אתה לא תבין, אבל אני הולך לעבודה, ואני מביא לך כל מה שאתה צריך. יש שם דוד אחד, הוא משל נותן לי כסף, ואחר כך איזשהו דודה בחנות עומדת, נותנת לכל המצרכים, ואחר כך אני, בקיצור, אני מסביר, כמה שהוא מבין או לא מבין. זה לא ניתן להסביר עד שלא יגדל. כל העבודה שלנו, שאנחנו נגדל, זה נקרא ללכת אחרי הדגלים. שזה, מה הדגל? עניין לשמה. שאני רוצה לזה להגיע, אני חייב לזה להגיע. ולכל אחד משלו, לכן יש לנו 12 שבטים, כן? הוויה בגימל קווים, 4 כפול 3 זה 12, שאנחנו כולנו הולכים, זה נקרא כלי שלם, הולכים על מנת להשפיע. ולכל, איך להגיד, לכל חלק שבמלכות, שהולכת להתייחד בצורה כזאת עם חלקים האחרים בבינה, שזה כבר נקרא ארץ ישראל, יש דגל משלה. זהו, דברים הם פשוטים. במילים אחרות אתה שמעת את זה 1,000 פעם. אין לו מה להגיד. גם בתורה, לנו אין מה להגיד, שאתה כבר תתחיל לקיים את זה בפועל, אז אתה תראה עד כמה שמדובר שם, על כל מיני הבחנות. כן.
אתה אומר לדלג מהלכה, אתה אומר דגל זה, זה כמו, זה סימן, זה מה שעכשיו אתה אמרת, דגל זה סימן.
נו, ודילוג, מה זה דילוג?
דילוג זה לדלג ממקום למקום, לקפוץ ממקום
לא
למקום.
לא למקום למקום, מי לא לשמה לי לשמה.
אוקיי, אז הוא אומר ככה, מדלג מהלכה להלכה. מה זאת אומרת מדלג מהלכה להלכה?
להליכה, נו.
אז ההליכה הזאת.
לעלות מדרגה לדרגה. בסדר, ברור, כן? כן, קוקה.
הוא כותב כאן שכל הגלות היא רק שאין מכירים בגדלותו התברך.
עוד פעם?
שוב, הוא כותב...
תקרא הכל משפט.
יוצא שכל הגלות היא רק שאין מכירים בגדלותו התברך.
נכון. כן? נו, זה נקרא גלות.
כאילו יוצא שהגלות היא לא בזה שמשיגים את הבורא, אלא דווקא בגדלות הבורא הגלות.
או אני לא מבין עברית, אתה לא מבין עברית. תקרא שוב.
יוצא שכל הגלות היא רק שאין...
אין.
שאין מכירים בגדלותו ברך.
כן.
הוא לא אומר משיגים, הוא אומר מכירים בגדלות.
מכירים, לא, אז מה? כן.
אז איך...
העניין של משיגים ומכירים?
כן, כאילו, זה לא... אני לא מנסה לדייק על מילה, אני כאילו...
בגלות אתה, בגדלות הבורא בשבילך אפס. לא קיים. לא מקבל אותו בחשבון. לא בא לי. זה נקרא גלות. נו, יש כל מיני דרגות בגלות. כן? אבל אתה יודע שאתה עכשיו מזלזל בו ואתה לא יכול לעשות שום דבר עם זה. אז זה נקרא גלות. אחרת זה לא גלות אפילו. גדלות זה הרגשה שלילית, הכרה שלילית ביחס לבורא, ושאתה סובל מזה. והגאולה זה ההפך, שאתה מתחיל לקבל את הגדלותו, לא אותו שהוא מתגלה, שאפילו לא מתגלה, אלא שיש לך הרגשת הגדלות הבורא, כבר זה גאולה. ואתה לא דורש יותר מזה, כי כבר זה מספיק לך כדי לעבוד.
אז איך עובדים, כאילו בזמן הגלות, מה מניע לעבודה אם אין הכרה בגדלות הבורא?
זה עבודה בחושך, כן? זה עבודה בחושך, אז עובדים. דווקא עבודה היא בגלות ולא בזמן הגאולה.
אבל כאילו יוצא... כל המאמר בכלל, כל התקופה האחרונה, המאמרים הם כאילו, כל הזמן הוא רבה שוקח אותנו לכיוון של למעלה מהדת, בכל דבר, בכל דבר שקורה.
גם קודם זה היה פשוט, אתה לא הבחנת בזה.
יכול להיות.
כן, כל הדברים הם רק לזה, איך לקפוץ לדרגת לשמה. כי אחר כך נשמת אדם תלמדנו. אתה הולך ואתה מתחיל להכיר את המציאות הרוחנית. כן.
אבל עדיין זה, כאילו זאת פעולה שהיא בלתי אפשרית לעשות אותה.
טוב, זה כתוב על נס מספיק. אתה מתחיל להסתובב שוב סביב זה. תן לחבר להגיע. נו.
מה כל העניין הזה שלא לשמה? אנחנו משקיעים כל כך הרבה. אם זה לא לשמה, אני יושב בבית. אני בא לפה אך ורק בשביל לשמה.
מה זה לשמה?
לשמה, לעבוד ללא תמורה, כלל וכלל.
אז תעבוד ללא תמורה, כלל וכלל עכשיו. מה הבעיה?
נו, אבל למה אנחנו שוברים את הראש עם הלא לשמה?
אני לא יודע, אתם כבר עכשיו נמצאים. אתה בהזדמנות הזאת נמצא גם עכשיו. אני מצטער. מה הבעיה? מי עוצר אותך? מי לא נותן? תעבוד עכשיו ללשמה, תעבוד ללא תמורה.
אז זהו, אז אני חוזר ואומר, אם זה לא לשמה, אני אשב בבית.
זה תלוי בך, אף אחד לא עוצר אותך. אני לא מבין, אתה תשב בבית או אתה תשב כאן?
אני מעדיף לשבת כאן, שזה יהיה לשמה.
אבל... זה, 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 אם אתה קובע שאתה עובד ללא תמורה, כן? לשמה, אז אתה כבר עובד לשמה. בבקשה.
תודה, הבנתי.
זהו, כל מובן. כן.
שואל בוריס מברלין, מה זה דיבור של האדם עם הרצון לקבל שלו? מה נעשה בתהליך? הזה, ומה זה בעצם דיבור עם הבורא?
אנחנו נמצאים בתוך הרצון לקבל, בתוך הטבע. חוץ מזה, אומרים, חוץ מהטבע שלנו שהוא רצון לקבל וכל הזמן רוצה רק ליהנות, להרוויח כמה שיותר, לפי הרשימות, לפי ה... מה שיש בו מצד הטבע שרוצה להשיג. חוץ מזה, יש לנו עוד נקודה שבלב, שהיא מושכת אותנו למשהו אחר, למה שמושך הגוף, הטבע. ויש ביניהם איזה מין מלחמה, סכסוך. ואנחנו צריכים אז לברר עם מי הצדק ואחרי מה ללכת, מי יהיה אדון ומי יהיה העבד, או גוף לעומת הנקודה שבלב, או נקודה שבלב לעומת הגוף. זה הכל. נו.
מוסיפים חברים מיוקנעם ושואלים, אז מאיפה ישנם לאדם כוחות לעבוד על מנת להשפיע? מה זה אומר למעלה מהדעת? האם יש חומר דלק?
אני לא יודע. אני לא יודע. זה כתוב שאם אנחנו נעשה כל הפעולות, מה שמקובלים אומרים לנו לבצע, שזה בכוחנו, בטבענו, בגבולות שלנו, שזה אפשר לעשות, אז אנחנו נקבל כוח מיוחד מלמעלה, שנקרא כוח השפעה. ואז אנחנו נוכל לעשות חשבונות ופעולות שנקראות למעלה מהדעת. זאת אומרת, לפי התוכנית חדשה, שנקראת למעלה מהדעת, או על מנת להשפיע. זה הכל. נו.
מה בעצם רבה שמחדש לנו במאמר הזה? אני
שום דבר.
איזה יצא יש פה שאפשר לקחת מפה שהיא חדשה?
שום דבר חדש. קראת על זה הרבה פעמים. רק אמר לך מה אני מעניין, דגלים, דילוג, לדלק, לגדול, לקפוץ, נס, ואותו דבר. אותו דבר. אם אתה לא מחפש פירוש למילים, לפסוקים, משהו, אז הוא לא יכול לספר לך שום דבר חדש. יש לנו סך הכל הגיעה, כן? שאנחנו צריכים לתת כדי להשתדל כביכול לצאת על מנת לקבל, על מנת להשפיע. כן? שנהיה ממש במתח רב מזה שהם לא מסוגלים וחייבים משהו לעשות, ולא, ושאנחנו עוברים כל מיני תקופות ששם אנחנו נחלשים ומתים ושוב מתחדשים ושוב באים וממשיכים את העבודה. עד שאנחנו מגיעים לשבירה, שחייב לתת, חייב לתת, אנחנו חייבים נס. אתה לא יכול לצוק על נס לפני שאתה באמת מגיע למצב שמצית, כן, איך להגיד, כל הכוחות שלך. זהו. אז זה קופץ אוטומטי, שאתה עכשיו מתחיל לצוק, והנחו בני ישראל מהעבודה. ואז קורה לך נס. נס זה יציאת מצרים, קריאת ים סוף, כל מיני. זה הכל נס. זה הכל גילוי כבר מלמעלה על ההגיעה שלך מלמטה. על זה הוא מספר לך. כן?
זאת אומרת, ההרגשה הזאת שאתה הולך ומגיע למצב שבאמת אין לך איך להתקדם. אתה מרגיש שאתה לא יודע איך להתקדם. זה בעצם הרגשת ההתקדמות?
אתה לא יודע מראש מתי זה יקרה. זה כמו שמספרים שזה והיה בחצי הלילה, זה ככה זה. בסדר? אז נלך, נו, ניב.
הוא נותן כאן דוגמה, למרות שהרצון לקבל אומר לו, שאמרו חזל אין סומכים על ניסים, אומר לו בתוך הדעת אתה צודק ואני הולך למעלה מהדעת.
כן.
מה זה המצב הזה?
אני הולך לעשות פעולות שהן למעלה מהדעת, כך אני חושב. אמנם שאני לא נמצא בזה, ואני לא יודע במה זה ייגמר. אני הולך לעשות פעולות ככה. זאת אומרת, להשפיע וזהו. יש שכל בזה? אין. יש בזה חשבון? אין. יש בזה איזה הוכחות, משהו, אין. אבל אני הולך על זה. זה כמו עם אותו הזקן שמחזיק את השק על הגב באמצע רחוב וצועק, תעזרו לי. בצורה כזאת ישנה עזרה. אנחנו צריכים להגיע לפעולות כאלו. זה כמו שכל משחק. אם אתה רוצה לגדול למשהו, אתה צריך לשחק אותו דמות. מה זה נקרא ללכת עם הדגל בראש? שאתה אומר, לשמה, זה כל המטרה שלי, ולא מטרה, עכשיו, בכל פעולה ופעולה מה שאני עושה, אני מתכנן אותה, את הפעולה הזאת. אני מבצע אותה, אני מבצע אותה, כי כאילו שאני נמצא בלשמה. ואז אני כל הזמן, כמו שהם במדבר, טועה וחוטה ומה לא. כן? ועל ידי זה אני מברר, מברר כל פעם את הדרגות. כך מתקדמים. לכן אם אתם תשבו בבית, ותחשבו, נו, יבוא אולי עוד מעט אהבת החברים, ועוד אהבת השם, ועוד משהו, אז אנחנו נעשה, ככה לא יהיה. קודם נעשה ואחר כך נשמע. כן.
אז מתי כן מקיימים את הכלל של אין סומכים על הנס?
שאתה לא מחכה. שאתה עושה. ולשמה אצלך זה כמו שקיים. דבר קיים, כמו שהוא שאל, אני רוצה לבוא לכאן רק כדי לעשות פעולות על מנת להשפיע וכו', לשמה, תעשה? מישהו כאן מחזיק אותך בידיים שאתה לא תעשה? לא, בבקשה. בסדר? יש שם עוד מישהו, נו.
אנחנו עכשיו עובדים לכנס, ובתקופה האחרונה אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה. למשל, אני אתמול עבדתי פה שעתיים להכנות לכנס, אני כל לילה כמעט עובד. ובסוף כל יום עבודה אני מרגיש שאני נהנה מזה, אני מצליח במשהו, אני עושה איזושהי פעולה לטובת, כאילו, מה זאת אומרת, אתה יכול בבקשה להסביר לי איך אתה קם ויוצא לעבודה למעלה מהדעת, בשביל לעשות נחת רוח, כאילו. אני לא מרגיש את ההבחנה הזאת. אין דבר כזה שאני יכול לעשות. אני עובד הרבה שנים פה. לא עשיתי שום דבר שבסוף אני לא מרגיש שאני נהניתי. או שאני לא מגלה שאני איפשהו כאילו עושה את זה על מנת איזשהו רצון לקבל.
אתה בעצמך בוחר את העבודה או מישהו אומר לך לעשות?
אומרים לי.
בדיוק אומרים לך.
כן.
ואתה לפני זה לא חשבת על זה. אלה אומרים ואתה עושה.
נכון.
ומקבל תענוק.
כן.
טוב מאוד, נו, אז מה הבעיה? שלא יהיה תענוק.
כן, כאילו אני מרגיש, אני עשיתי, אני גרמתי לאיזושהי פעולה טובה.
נו.
אני עשיתי משהו לחברה, כאילו, אני מקבל מזה איזושהי גדלות, אני כאילו...
וככה כבר כמה שנים?
הרבה מאוד שנים.
אתה מצפה מתי, אתה מחכה מתי תבוא התקופה שאתה לא תוכל לעשות שום דבר. שאתה תשנה את העבודה והכל, וירצה לברוח, כן?
אני גם הרבה זמן, כאילו, גם הרבה זמן אני רוצה לברוח ולא רוצה לעשות את העבודה, ולמרות שכאילו אם אני מתגבר ואני, בגלל המחויבויות שאני חייב לעשות, אני חייב לצאת ולעשות פעולה, ובסוף אני גם מרגיש תענוג, אני התגברתי, אני כאילו, כל הזמן אני, אין דבר כזה שאני, עושה פעולה כמו שפעם תיארת את זה, וזה מנותק ממני, אני עושה את זה לשם וזהו, ואני לא מקבל מזה כלום.
תעשה כוונה יותר טובה.
אז זה מה שאני שואל, כאילו,
no.
אתה יכול בבקשה להסביר לי, איך בן אדם שרוצה לעשות, באמת כאילו, לעשות פעולה מחוץ לעצמו, איך הוא אמור, איך לכוון, כאילו, לפחות משהו שאני אוכל לחשוב על זה.
נו, no, זה כמו שרבה שאמר לי על גרייני קפה. כן? אני מברר את הגרעין הזה שהוא נכון, טוב, לא טוב, שהמורה שלי ישתה כוס קפה. וככה תעשה 30 גרעינים, אז יצא ממנו כפית קפה. ועוד 30 לעוד כפית קפה. ככה, נו. אבל שאתה מתכוון למשהו.
אבל אני אוהב את המורה שלי, אני רוצה שכאילו, הוא משקיע בי, אני רוצה לגרום, כל דבר שאני עושה, יש בזה משהו. אני רוצה כאילו, אין דבר כזה שכמו שאתה אומר, אני משקיע לאוויר העולם.
זה יבוא. זה יבוא. אל תדאג. הבורא ידאג לקלקל לך את המצב. כן. אני לא יכול לתת לך עוד פעם. יש לי מלא אנשים. אני מבין שאתה הראשון, אבל... כן.
בקשר לשאלה של החבר, אז ברגע שאני עושה כוונה, ואני חושב על החברים, אז כאילו הבורא מעלה ביותר את הרצון לקבל, ואז כאילו יותר קשה לי לבצע את הפעולה. ואז אני צריך לעשות את זה למעלה מהדעת, כאילו.
בסדר. חבר'ה, אתם שואלים מה כל נכון. רק צריכים עוד להמשיך. אבל אנחנו כבר יותר מבינים, כבר לא מפחדים מכל הדברים האלה. דגל, מדלג, דגלים, למעלה מהדעת, נס, יציאת מצרים. כל מיני דברים. זה כבר נעשה יותר ויותר ככה בשטח העבודה שלנו. וזה התקדמות.
אפשר עוד שאלה?
כן.
עכשיו אני נגיד בתקופה האחרונה מזהה, שכל ה... אתה יודע, שהייתי יותר צעיר, אז ישמתי שהעולם לא בסדר ואני בסדר. היום אני מרגיש שכל הבעיות עם כל הקשרים שלי בחיים זה בגלל לי. כאילו, אני אגואיסט ואני רוצה לנצל את כולם ובגלל זה הכל מתחרבש לי. עכשיו, אני עם כל בן אדם בחיים מגיע למקום הזה שאני מרגיש שאני אגואיסט, אבל, ואני נורא מנסה לצאת ולהיות הפוך מזה עם הכוונה להשפיע וזה, אבל אני לא מצליח. ולאט לאט אני מרגיש את זה עם כל האנשים בחיים. שהיחס שלי אליהם הוא לא, הוא לא, הוא לא טוב.
אתה עיקר צריך לעשות את זה עם הקבוצה. עם כל האנשים שבחיים אתה צריך להמשיך כמו שקודם. עזוב אותם. תהיה ככה מבודד מהם, רגשית. לא. רק עם החברים ועם משפחה. נו, יש לך דקה, נו.
בקיצור, כל נושא המערכות, אתה אומר מעל הדעת, זה להיות סוג שבטומטם, באמת, מהחיים, מהניסיון שלי, סוג שבטומטם, אני צריך כל מה שאני צריך, אני צריך מעל השכל שלי, לא לשכל שלי להפעיל אותו, ולהיות מטומטם לגמרי.
אני חושב שדווקא הפוך. אני מדען גדול, ואני, עם כל מה שאני יודע יותר מכל האנושות, אני גם כן מגלה שכלפי הטבע אני לא יודע כמעט וכלום. אז זה נקרא שאני מטומטם. כלפי הטבע אני מטומטם, כלפי כל האנושות אני גאון. וכך כל מדען אמיתי באמת מרגיש. נו.
אם דרך המערות יחסי, במיוחד עם האישה שלי, אני אומר לך מהחיים שלי, שאני מנסה להיות חכם איתה, או שאני אומר משהו מילה, ויונה לי, ויונה, אז אני אומר לצבי, צביקה, תסתוק את הפה, תהיה מטומטם, אל תענה, ותהיה מעל הדעת, אתה אומר כל פעם מעל הדעת.
זה נקרא למטה מהדעת, ולא למעלה מהדעת. זה נקרא למטה מהדעת. אנחנו עכשיו מסיימים את השיעור, אבל פעם הבאה אני אסביר לך. לא, זה לא למעלה מהדעת. אתה לא רוצה להסכים, ולכן זה נקרא למטה מהדעת. נו, נדבר עוד על זה. אם אשתך אחר כך תסדר את הזמנים. אז עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.